ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום, בעזרת השם אנחנו מתחילים השבוע את ספר שמות, ולספר שמות יש בעצם כמעט ליותר מחצית הספר פירוש די רציף של המהר"ל לתורה, כאשר החלקים הראשונים של שיעבוד מצרים, יציאת מצרים, מבוארים בצורה די מסודרת בספר גבורות השם, ואחר כך החלק שקשור למתן תורה גם הוא זוכה לפירוש ולביאור בספר תפארת ישראל, שעוסק בעניינה של תורה בעולם. אנחנו בכל אופן נמשיך בדרך שלנו, ובעצם נקודת המוצא של העיונים שלנו תהיה ספרו של מהר"ל גור אריה על הרש"י, על התורה, וכמובן נעשיר אותו במידת הצורך, במידת האפשר, גם בדברים שכתובים בספרים הנוספים. אז הפרשה הזאת באמת היא פרשה מאוד עמוסה בדברים של המהר"ל, ואני משער שנספיק חלק קטן לצערי מן הדברים שהיה ראוי לעיין בהם. ונתחיל באמת בנקודה שהיא מאוד חשובה בדרך שבה המהר"ל לומד את דברי חז"ל. כבר בתחילת הפרשה אנחנו מוצאים שרש"י מביא על הפסוק, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אז רש"י אומר, וישרצו שהיו יולדות שישה בחרס אחת. והמהר"ל כמובן כמגינם של חז"ל, הוא מסביר מדוע חז"ל דרשו את העניין הזה, מסביר איך הם דרשו, כמובן דרשו את זה מריבוי המילים פה, אבל מה הרעיון הזה שהם יולדות שישה בחרס אחת? כן, ואומר, אם תאמר, למה ילדו שישה בקרס אחד ולא פחות ולא יותר? כך הוא שואל פה בגור אריה. הרי אם הדבר היה מקרי, אז הוא לא היה מתמיד. ופה משמע שתמיד ילדו שישיות שישיות. מה העניין פה של, שחזל דורשים את העניין הזה של לידה מתמדת של שישיות? אז הוא מביא פה, אני בכוונה מביא פה משהו שהוא מביא, שהוא די קוריוזי כזה, כי ברור שהוא לא רלוונטי, אבל בכל אופן הוא אומר, ויש מפרשים, לא פירוש שלו, הוא מביא בעצם בשם מפרשים, ששבעה חדרים הם ברחם האישה, שלושה מימין ושלושה משמאל ואחד באמצע. אז אם תתעבר בימין יהיו זכרים, ואם בשמאל יהיו נקיבות, ואם באמצע יהיה טומטום או אדרוגינוס, כלומר לא זה ולא זה או גם זה וגם זה. וכפי מספר החדרים אפשר להיות יולדת בחרס אחת, כלומר המקסימום זה שבעה, שלוש בנים ושלושה בנות, וטומטוס או אדרוגינוס. אז מה, למה ידעו רק שישה? כי ככה הייתה מדובר פה ברכת ישראל, אז הם היו יולדות משישה בקרס אחת, שלושה זכרים ושלוש נקבות, וכיוון שאנדרוגינוס או טומטום זה כללה, אז לא הייתה מתעברת אותם, ולכן הגיעו לשישה. הוא כמובן דוחה את זה, אבל אני מביא את זה כי אתם רואים שההתעניינות, ניסון לתת איזה פתרונות רפואיים במרכאות כפולות ומכופלות לדרשנות של חז"ל, תמיד העסיקו את חכמי ישראל, ומדי פעם עשו ניסיונות להשתמש בידע שכביכול היה להם, וגם פה זה משתקף. בכל אופן, המהר"ל דוחה את זה, והוא רוצה לתת פרשנות אחרת. מבחינה סימבולית, הוא מדבר על כך שכיוון שכתוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אז הריבוי של עם ישראל היה במקביל ולעומת השיעבוד. וכיוון שהיו משתעבדים בהם שישה ימים ולא הפסק, כי חז"ל דרשו שאת השבת היו מקיימים ומשמרים במצרים, ישמח משה במתנת חלקו שהוא בחר את היום הזה למנוחה לישראל, אז כיוון שעבדו שישה ימים, השיעבוד היה מקיף כל כך וכלל את כל המציאות שבא לידי ביטוי בששת ימי המעשה, אז כנגד זה הם זכו לברכה של שישה בקרס אחת, וכמובן הוביל את מדרש חז"ל שאומרים שהיו ילדו 12, אז זה גם כנגד היום וגם כנגד הלילה. אני מקצר בדברים האלה משום שבאמת השאלה היותר מהותית שהוא שואל אותה לא כאן, לא אצלנו בגור אריה, אלא בגבורות השם, השאלה שהיא האם באמת ילדו כל אחת שישה ילדים, באמת היה כאן ריבוי של שישיות במציאות? והשאלה הזאת מתעצמת כי המהר"ל גם עוסק בה באותו מדרש שחז"ל שאמרו שנולדו 60 בחרס אחת, כן? יש מדרש בשמות רבה שמדובר על כך שכל אישה ידעה 60 בחרס אחד. ואז כמובן הוא מסביר שזה נגד ימי המעשה, וכל אחד ריבוי של 10 בנים מגיעים למספר 60, שבכלל הוא מספר שמייחד את עם ישראל, כן? כמו שאנחנו מוצאים את ה-600,000 60 ריבו שיצאו ממצרים ובעצם היו במדבר. אז סביב זה כל הזמן אנחנו מתעסקים במספרים. אבל השאלה באמת, באמת הקשה היא, איך היה דבר זה שיהיה אישה אחת מולידה 60? כך הוא שואל בפרק י' ב' של גבורות השם. הרי זה כבר, באמת, אם נחשוב על זה בפועל, אז מה נולד שם? זה כמו, ולד כזה יוצא מצורת אדם, הוא אומר, זה לא בן אדם בכלל, מה הולך פה? אז פה הוא אומר משהו מאוד מאוד עקרוני בהבנת הרעיונות של חז"ל. הוא אומר שבאמת הרעיון הוא שלאו דווקא אנחנו באים לומר שכל אחת ילדה שישייה, או שכל אחת ילדה 60. הרעיון הוא שהיה פה פוטנציאל של ריבוי כזה גדול. כוח התולדה הרגיל התעצם פה מאוד, והיה פה באמת אפשרות של לידות עד 60 או עד 6, כל אחד לפי מה שחז"ל דרשו. כוח התולדה, על זה חז"ל מדברים, על הפוטנציאל הולדה שהיה קיים שם. והרעיון הוא שהיה פה עוצמה אדירה של יכולת ריבוי, שוודאי רק חלק ממנה יצא אל הפועל, ודאי לא כולם ילדו שישיות, גם כשעושים את החשבון ולראות איך ב-210 שנים עוברים מ-70 נפש ל-60 ריבו, אין צורך שכל דור ודור ילד 6 בחרס אחת. יש אפשרות להגיע לריבוי הזה הרבה פחות, אני לא אכנס פה למתמטיקה של זה, אבל דברים יחסית קלים ופשוטים, ניתן לראות איך אם מדובר ב-210 שנים, אז מדובר בממוצע של 7 דורות, או יותר מ-7 דורות, אפשר להגיע למשהו בחזקת 7, שיגיע ל-60 ריבו, עם הרבה פחות עוברים בלידה, אפשר להגיע שכל אישה יולדת, לא בכל, אם נגיע לריבוי טבעי של כל אישה שיולדת אפילו 10, אנחנו נגיע הרבה פחות, בהרבה פחות דורות למספרים הללו, כך שהבעיה של איך עוברים מ-70 נפש ל-60 ריבו היא בעיה קטנה יחסית. אז מה כאן כן כתוב? כתוב פה באמת את הרעיון הזה, וזה מה שאמר לו, רוצה לומר, שהעוצמה של יכולת הריבוי גדלה בצורה כזו עד כדי מה שהיה ראוי 60 או 6 כל מן דאמר במדרש כפי משהו סבור. והרעיון הוא שזה, על זה דובר פה. כאן קרה משהו כנגד עוצמת העינוי, הם זכו לפוטנציאל ריבוי. וזה שבפועל לא ילדו את כל הכמות, זה לא משנה. זה מה שהוא אומר כאן. שוודאי אחר שהיה תולדה שלהם, אז אם זה היה אפשרי מבחינה חומרית, שבאמת יהיו שם 60 ריבו בכל בחרס, 60 בקרס אחת, אז היו 60. אבל כמובן שהחומר והכוח של האישה מגביל את האפשרות הזאת. אבל זה לא משנה. מה שלא יצא אל הפועל, לא ממעט את העוצמה, את הפוטנציאל הבסיסי שהיה כאן. ולכן חז"ל דרשו שהיו יולדים 60 בחרס אחת. כיוון שכך ראוי להיות 60, אז לא צריכים להקפיד על החסר. כך הוא אומר, מה שהיה לא התממש, זה לא מעניין. כמו שהוא אומר, מי שמוליד אדם ויש לו 4 אצבעות ביד אחת, אנחנו לא חושבים שיש פה איזה סוג אחר של אדם, אף על פי שכפי שהתפיסה שלו, כאילו לא היה פה מספיק חומר כדי לממש 5 אצבעות. כך הוא מבין את הדברים. אבל עם כל זה, אנחנו אומרים, יש פה צורת אדם שלא התממשה במלואה. כך גם כאן, כל פעם שמולדו פחות מ-60 או פחות מ-6, כל עוצמת הריבוי לא באה לידי ביטוי, אבל עדיין כשדנים מה הייתה עוצמת הריבוי, מה היה פוטנציאל הריבוי, אז על זה דיברו חז"ל. והעיקרון הזה שהרבה פעמים חז"ל לא מדברים על מה שהתממש בפועל, אלא על מה שראוי שיהיה מבחינת הצורה של הדברים, מבחינת האידאה של הדברים, הוא רעיון מאוד מאוד מרכזי במשלטו של המהר"ל, והוא משמש אותו בהתייחסויות לדרשות חז"ל נוספות, ולכן היה חשוב לי להדגיש את העניין הזה. אני רוצה עכשיו לעבור לעוד דברים בעצם שמופיעים פה בפרשה וגם מופיעים שם בגבורות השם. כאשר אנחנו עוסקים במילדות, שם האחת שפרה ושם השני תפועה, אז רש"י מביא את מדרש חז"ל ששפרה זו יוכבד ופועה זו ביתה מרים. ואז השאלה שבאמת נשאלת, למה הן נקראות שפרה ופועה ולא יוכבד ומרים? ופה המהר"ל משתמש ברעיון אחר שהוא מפתח אותו בעיקר בגבורת השם, כי אין לו הזדמנות לעשות את זה על רש"י פה. והוא רוצה לומר שלא לחינם בעצם לא מוזכרות השמות, מוזכרים השמות האישיים הממשיים של יוכבד ומרים, ובעצם גם כשבודקים את הפסוקים בלידת משה, אז כתוב, והלך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. לא כתוב, אף על פי שאנחנו יודעים, שבת לוי זו יוכבד ואיש מבית לוי זה אמרם. התורה בעצם מעלימה את הזהות האישית הפרטית של יוכבד ומרים, ומעדיפה להציג אותם כאיש מבית לוי, לוקח את בת לוי, ובעצם מדוע התורה לא אומרת, והלך אמרם, בן קהת, בן לוי, והיקח את יוכבד, בת לוי, מדוע הדברים מוצגים בצורה כזאת, לא לגמרי אנונימית, אבל בכל אופן, שמאוד מוכללת כזאת, איש מבית לוי, את בת לוי. והמהר"ל אומר שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, משום שהתורה, ולכן גם היא לא מזכירה את שמם של יוכבד ומרים פה, אלא קוראת להם שפרה ופועה, התורה לא רוצה להזכיר את שם אביו ושם אמו של משה עד לידת משה. ומה הסיבה לכך היא? הסיבה היא בעצם שאנחנו רוצים להעצים את דמותו של משה כדמות מרכזית, כדמות משמעותית, כדמות ייחודית שנועדה לגאולה. זה שאבא שלו היה אמרם וזה שאמא שלו הייתה יוכבד, זה משהו מאוד משני מבחינת הצורך שלנו או הרצון שלנו להדגיש את ייחודו ומשמעותו ומרכזיותו של משה. בלשונו של המהר"ל לומר לך, כי משה היה מתוקן לגאולה מששת ימי בראשית, כך הוא אומר פה בגור אריה. ומאחר שמשה מתוקן לגאולה מששת ימי בראשית, הוא ראוי להיות הגואל, לא היו אבותיו עיקר אצלו. זאת אומרת, באמת הזהות האישית הפרטית של אמרם ושל יוכבד היא משנית מאוד כאן, ולא רצינו להגיד שהוא משה בן אמרם או בן יוכבד, אלא משה הוא משה הגואל, שזכו אמרם ויוכבד להיות אלו שהביאו אותו לעולם. אבל כמו שהוא אומר, בדרך כלל האב הוא סיבת לידת הבן באופן פרטי אפילו, אבל כאן אם לא היה אמרם ויוכבד, כיוון שהכרחי שמשה יהיה בעולם, כי הכרחי שהגואל יהיה בעולם, אז היה מישהו אחר עם אישה אחרת. לכן, כיוון שבאמת אנחנו רוצים לומר שנולד אותו זה שראוי לגאולה, אז אנחנו מצניעים את הזהות הפרטית האישית של הוריו. הוריו הם לא במוקד העניין. ואף על פי שוודאי הם היו הראויים להיות הוריו של משה, כיוון שמשה חייב והכרחי שהוא יגיע לעולם, אז הוא לא מזכיר את השם הפרטי שלהם לפני לידתו של משה, כדי שלא נתאה לחשוב שהוא נולד מאמרם בפרט, כדי שלא לחשוב שזה היה במקרה שלאמרם נולד בן ושמו משה, ואם היה, לא היה אמרם אז לא היה נולד משה, זה אינו. כי משה הוא הכרחי לעולם, ואם זה לא היה אמרם אז היה מישהו אחר, ובכל זאת משה, אותו משה היה מופיע בעולם. ולכן כתוב איש מבית לוי שלוקח את בת לוי, ולכן כתוב שפרה ופועה, ולא כתוב יוכבד ומרים, כדי להדגיש את הייחודיות הזאת ההכרחית לעולם של משה. אני רוצה להמשיך בעניין נוסף שהוא מאוד מאוד מרכזי אצל המהר"ל, מופיע פה, מופיע במקומות נוספים, וזה כאשר משה יוצא אליו, וביום השני הוא רואה שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע, מה מתכה רעך? ואז הוא עונה לו, מי שמך לאיש זר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. ואירה משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אז זה רש"י מביא, קודם כל הוא פחד כפשוטו, כי באמת זה מאיים. או מדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורים. אמר, מעתה שמה אינם ראויים להיגאל. כלומר, רש"י מביא את המדרש, שבעצם העובדה הזאת שיש בעם ישראל דלטורים, כלומר מלשינים שמספרים ומלשינים לאחרים את הדברים, לשלטונות, זה בעצם הופך אותם להיות לא ראויים לגאולה. ופה באמת השאלה היא למה זה? ואז באמת אומר כאן רש"י, אומר כאן המהר"ל, המדרש הזה יש בו טעם נפלא. כי מי שיש בו מידה זאת, כלומר של הלשנה, אינו ראוי לגאולה. ומה הקשר בין הלשנה לבין אי ראויות לגאולה, או בעצם נגיד הפוך, מי שהוא מלשין הוא ראוי לשיעבוד. זה אומר המהר"ל את הדבר הזה. לפי שהגאולה היא נמשכת ממדרגה פנימית עליונה שהיא אינה בגילוי. ומי שמגלה דברים, הפך זה שדבק במדרגה תחתונה, ולכן אם הוא דבק במדרגה תחתונה, אז הוא גם ראוי להיות נחות ומשועבד, כי זה בעצם מקביל למצב שהוא נמצא בו. מה בעצם פה אומר המהר"ל? המהר"ל באמת פה נותן את הבכורה לעולם הפנימי, לעולם הסוד, לעולם הרוחני של האדם, לעומת אותו עולם שעסוק בחשיפה, בהחצנה, בגילוי כלפי חוץ. מי שהוא הולך רכיל מגלה סוד, מי שהוא בעצם חושב שכל הדברים צריכים לבוא לידי ביטוי בצורתם המוחצנת, החיצונית, הגלויה, החשופה, הרי שהוא נותן באמת בכורה לעין השמש, לדברים הפשוטים וגלויים, וכפי איך שהם נראים, והוא בעצם מתעלם מכל הסוד, מכל הברכה, מכל השפע הרוחני, שהוא הרבה פעמים לא ניתן לגילוי, לא ניתן לחשיפה, לא ניתן לביטוי חיצוני. יש עומק פנימי בתוך האדם, בתוך המציאות, בתוך ההוויה, שאפשר לרמוז אותו כלפי חוץ, אבל בעצם תמיד, 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 יותר ממה שאנחנו מגלים, תמון בפנים. ומי שבאמת רוצה לשעבד את הפנים, את העולם הפנימי, את העולם העמוק הזה, לקנה מידה חיצוני, הוא בעצם יוצר גלות, הוא בעצם מוציא אותנו ממקומנו, כי עיקר האחיזה שלנו במציאות, בהוויה, בעצמנו, בחיינו, היא דווקא אותו עולם פנימי שגנוז בתוכנו, אותו עולם פנימי שהוא בעצם, אנחנו מנסים להסביר אותו, אנחנו מנסים לגלות אותו, אבל תמיד באיזשהו מקום יש משהו שנשאר פנימי, נשאר בלתי יכול להיחשף, ולא הכל הופך להיות גלוי, חשוף, מוחצן. ואם אתה באמת רוצה להגיד שההחצנה היא עיקר, אתה בעצם הופך אותנו להיות שטחיים, להיות אלה שבעצם מעדיפים את העולם החומרי, החיצוני, הגלוי, על פני אותם דברים פנימיים. אתה בעצם מגלה אותנו החוצה. והגליה הזאת החוצה היא יוצבת שיעבוד, כי ככל שהדברים הם יותר פשוטים ויותר גלויים, יותר ניתנים לשליטה, יותר ניתנים לשליטה, יותר ניתנים לשיעבוד. לכן המגמה הזאת של עירוב גורמים חיצוניים, התייחסות כלפי חוץ, המגמה הזאת שהיא קיימת אצלם בעלי לשון הרע אותם דלטורים, היא בעצם מעודדת או מאפשרת את המצב הזה של הגלות, כי אז ניתן לשלוט מבחינה חיצונית. השליטה היא שליטה חיצונית. לעומת זאת, כאשר הדברים נובעים מתוכנו, מנקודת הקודש הפנימית שקיימת אצל בני האדם, הרי שאדם זוכה לאיזשהו חירות פנימית עליונה, והוא בעצם לא נשלט על ידי גורמים חיצוניים. כי יש משהו בתוכו, הוא לא אומר אני כל מה שגלוי, הוא אומר בתוכי יש עוצמה, יש רצון, יש הבנה, יש חוכמה, יש ידיעה שבעצם שום דבר חיצוני לא יכול להשתלט עליה. החירות היא עניינו הפנימי של האדם. ולכן המגמה הזאת של היפוך הסדר, הדגש הזה על החוץ לעומת הפנים, הוא גורם לנו להיות, לצערנו, להיות ראויים יותר ויותר לשיעבוד. הוא אומר, זה הרבה יותר גרוע אצל עם ישראל שבאמת יש להם מדרגה פנימית, ואז כאשר הם מבטרים על הפנימיות ומעדיפים את העולם החיצוני, הם יוצרים גלות. אומר, אצל הגויים באמת אולי יש להם מדרגה גלויה וחיצונית, אבל זה, זה הם, הם לא מחצינים, הם לא הופכים את הפנימי לגלוי, ולכן הם אולי רואים להיות שפלים, כי כל מי שחי חיים מחוצנים כאלה, יש בו איזו שפלות מסוימת, יש בו איזו הרדדה והשטחה של החיים, אבל מבחינתם זה מה שאפשר לעשות. אבל בישראל, כאשר יש עומק פנימי ויש קודש, כאשר הופכים את הכל למשועבד, לדברים החיצוניים, הרי זה יוצר לא רק שפלות, אלא שיעבוד, ולכן הדברים האלה כל כך חמורים. חשוב לי בכל זאת לצטט את ההמשך פה של דברי המהר"ל, כי הדברים מאוד חשובים. הוא אומר, בחטא הזה שהוא דלטוריה, יותר ישראל, יש בישראל בהבנותינו מבכל האומות. נכון שהגוי מרבה לדבר, וזה מביא לו שפלות ופחיתות, כי הוא לא יכול לסבול את העומק, את הפנימיות, הוא צריך להחצין. אבל זה רק מביא לו שפלות ופחיתות, אבל לא מביא לו שיעבוד. אבל ישראל שיש בהם דלטוריה לגלות קצת, זה יותר רע, הוא מביא השיעבוד. וכמו שהסברתי, למה זה מצוי בישראל יותר? כי מסביר פה המהר"ל, כי ישראל הם בעצמם דבקים במדרגה העליונה. ויש להם את המדרגה הפנימית שהיא מדרגת הסוד. אבל כאשר הוא בכל זאת, במקום להישאר אחוז בעומק הזה, בפנימיות שלו, והוא רוצה להיות מוחצן, כאשר הוא נוטל הפחיתות והוא מגלה את הסוד, אז הרי הוא בעצם במאמץ, בצד הזה, בעצם הפנייה החוצה, הוא בעצם ניתק את עצמו, הוא הגלה את עצמו ממקור השפע שלו, הוא יוצא ממעלתו העליונה ודבק במדרגה התחתונה, ולכן הוא משתעבד יותר. ובסוף הוא אומר, כתבתי זה להגיד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם, אולי ינצלו מן החטא הגדול. כך שבאמת המהר"ל פה עוסק בדבר הזה באמת מתוך מגמה חינוכית עניינית. טוב, אני רוצה להמשיך עם עיסוק של המהר"ל פה באותה התגלות של משה בסנה, ורבים הפרשנים לדברים פה, אבל בכל זאת כאן בעקבות רש"י המהר"ל עוסק פה בנקודה מאוד מאוד חשובה ומעניינת. בתוך הדברים אומר משה לקדוש ברוך הוא, והיום משה אל אלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. על הפסוק הזה, שהוא מחולק באופן טבעי לשניים, על ידי המילה ויאמר, כתוב ויאמר אלוקים משה, אהיה אשר אהיה, ואחר כך עוד פעם ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. ואחר כך ויאמר עוד אלוקים למשה, כה תאמר בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שלחני אליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, לדור דור. אז זה אומר רש"י כך, על הפסוק שהזכרתי, יהיה אשר יהיה, יהיה עמם בצרה זו, אשר יהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות. אז למה יש פה עוד פעם ויאמר? אומר רש"י שבאמצע משה אמר משהו, אמר לפניו ריבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? יהיה עם צרה זו, יהיה עמם בשיעבוד שאר מלכויות. דיין בצרה זו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, באמת אתה צודק. כה תאמר, אל תגיד להם, אהיה אשר אהיה, רק תאמר, אהיה השלחה אני אליכם. רק אחד. כך מסביר רש"י, כך מסבירים חז"ל, את העובדה שיש פה פעמיים ויומר, כאשר באמצע הטיעון של משה, התגובה של משה, התייחסות של משה, הושמטה. ועל זה שואל לו המהר"ל, איך שחז"ל אומרים, יוצא שבעצם קדוש ברוך הוא אמר לו, צריך להגיד אהיה אשר אהיה, ואז כשמשה אמר לו, רק רגע, מה תגיד להם על צרות אחרות, דעה על צרה בשעתה, ואז קדוש ברוך הוא אומר, יפה אמרת, אז איך ייתכן שיהיה בשר ואדם מלמד למי שמלמד לאדם דעת? זאת אומרת, יש פה, הדו שיח הזה הוא דו שיח שבעצם יוצא שמשה רבנו בעצם הציע שיפור, והקדוש ברוך הוא קיבל אותו, זה מאוד יפה, אבל בעצם האם באמת משה רבנו יכול להציע שיפור לקדוש ברוך הוא, האם הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה מראש? ופה המהר"ל נותן שני פירושים, ואחר כך הוא גם נוגע קצת יותר בתוכנם של הדברים. אז אומר המהר"ל כך, שבעצם הרי כל הדיבור הזה בא בתגובה לשאלתו של משה. מה יקרה אם בני ישראל ישאלו אותי מה שמו? מה אומר עליהם? אז התשובה הראשונה היא אשר יהיה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה תשובה. אם שואלים אותך מה שמו, אתה צריך לומר להם. זה התשובה. אם הם ישאלו אותך, זה מה שאתה צריך לומר להם. לא נאמר פה שילך ויאמר להם את זה בלי שהם ישאלו. אם הם ישאלו, תאמר להם את הדבר הזה. כמו שהמהר"ל אומר פה, בוודאי אם ישאלו מה שמו, צריך אתה לפרש להם כל השם, ולומר להם באמת, יהיה אשר יהיה. ושמשמעותו יהיה עמהם בצרה זו, יהיה עמהם בצרה אחרת. כיוון שהם שאלו שאלה מלאה, אתה צריך להם תשובה מלאה. ועל זה אומר משה רבנו, זה היה לצרה בשעתה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צודק, אבל אני אף פעם לא אמרתי לך שתצריך תאמר להם את הדבר הזה. אמרתי לך שאם הם ישאלו, תאמר להם. אבל אתה צריך, לא, אתה צריך, אתה יכול לדאוג בעצם שלא ישאלו. אתה לא צריך להגיד להם את כל הדבר הזה. מה אתה תעשה? מיד שתבוא עליהם, תאמר להם, כמו שכתוב בהמשך, כה תאמר לבני ישראל, יש לך, אני אליכם. וממילא הם גם לא ישאלו, וממילא לא צריך להגיד להם גם שיהיה איתם בצרה אחרת. ובאמת יוצא שבעצם משה לא הבין את מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. הוא לא הבין שבעצם התשובה הראשונה שאמרה, יהיה אשר יהיה, הייתה התשובה שאתה צריך לומר אם הם ישאלו. ואם לא ישאלו, אז אתה לא צריך לומר, ומה שראוי שתאמר זה מה שנאמר בהמשך הפסוק, וכך המהר"ל בעצם מסביר את הדברים. אבל הוא לא מסתפק בכך. והוא אומר פה משהו מאוד חשוב. הוא אומר כך, יש לפרש גם כן כך, שוודאי דבר רגול וראוי לדעת כל השם אף אם יצטער. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם אומרים פה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, עדיף שלא יבינו כל כך מה שאנחנו מדברים, כי הם הולכים להצטער. אמר, לא. אדם צריך לדעת את האמת ואת המורכבות, ואת המפגש הזה עם הקדוש ברוך הוא על כל מורכבותו, ושהנוכחות האלוקית תהיה איתנו בצרה זו, אבל יהיו צרות נוספות, ויש תאר פנים באמצע, אף על פי שזה מצער אותנו, אבל אדם צריך לדעת כל השם, אף אם יצטער. יש לו לדעת אמיתת השם. זה באמת מדרגה. זה מה שראוי, זה השאיפה צריכה להיות, להתמודד עם הדברים כפי איך שהם. אבל, אומר המהר"ל, כיוון שרוב בני האדם הם לא כל כך צדיקים, וכמו שבאמת עם ישראל לא היה במדרגה הזו, והם לא מקבלים עליהם את מידת הדין, אז באמת לא ראוי לומר להם את כל צרותיהם, ולהגיד, די על צרה בשעתה, תן להם להתמודד דבר דבר, אל תיתן להם את כל הפרספקטיבה, תן להם לראות את הדברים כפי איך שהם התפתחו, כפי איך שהם יכולים להתמודד. ולכן הוא אומר פה כך, שבאמת, כמו שהוא אמר בפירוש הקודם, הקדוש ברוך הוא לא התכוון לומר להם שעכשיו הוא יגיד לעם ישראל, יהיה אשר יהיה. כמו שהוא אמר בסוף, הוא התכוון, כשהוא אומר לו, כה תאמר בני ישראל, הוא התכוון להגיד מלכתחילה רק יהיה. אבל הוא רצה שמשה ידע שבאמת יש אנשים שראויים למדרגה הזאת של להבין את המורכבות ולהתמודד איתה, כולל עם הצער שבדבר. ולכן היה חשוב, לפני שהוא אומר, רק תגיד יש לך לכם, צריך לדעת שהתשובה לשאלה הזאת, או ההבנה העמוקה, היא באמת יהיה אשר יהיה. כי באמת כך שמו וכך ראוי לדעת. אלא מה שידע הקדוש ברוך הוא, כי משה רבינו עליו השלום נוטה ללב בני אדם שלא ירצו לדעת הצרות העתידות. והוא ישיב לו, דייה לצרה בשעתה, אז לכן הוא אמר לו מלכתחילה שיאמר להם רק יהיה שלחני עליכם. אני רוצה, מספר דקות, רוצה לסיים בדבר שהשמטתי בפרק, נושא הקודם של הדילטורים, כי שם בסוף הדברים מביא המהר"ל דרשנות יפה בעניין של מה שנאמר בפסוק. רש"י שם הרי אמר שהוא אמר שאכן נודע הדבר, שלמה הם בינתיים לצערנו רואים לשיעבוד, כיוון שיש בהם דילטורים. אז המהר"ל דורש את העניין הזה שכתוב שם אכן. המילה אכן זה א' כן. וא' כן, כן זה כף ונון, זה אומר המהר"ל זה 70, זה 70 מות העולם. והמילה כן זה הדברים כמות שהם, הדברים הגלויים. אז באמת, 70 מות העולם רואים לעסוק בעולם הגלוי, בעולם השטחי, בעולם החיצוני, במוחצנות של הדברים. אבל עם ישראל, שהוא האלף שמופיע פה באכן, שהוא כנגד האומה היחידה שהיא מול אותם 70, הוא ראוי לאלף, הוא ראוי לדברים, כמו שאומר המהר"ל פה, אלף זה אותיות פלל, לדברים הנעלמים, תמיד שאומרים, כי יפלא ממך דבר, הכוונה היא לדבר הנעלם, לדבר הנסתר, הם צריכים להיות מחוברים למקום הנסתר, להיות מסוגלים לעמוד, ונמצא את עיקר היניקה בעולם הפנימי, בעולם של המשמעויות הפנימיות שנמצאות ומופיעות וחיות בתוכי חייו הפנימיים של האדם. אבל אם הם משתעבדים לנודע הדבר, להוציא את הדברים החוצה, אז באמת אנחנו נמצאים בגלות. ולכן הוא דורש את זה סביב המילה הזאת, אכן, שבאמת צריך להיות שהאלף תהיה מעבר לכן, ותהיה עדיין דבקה בשורש האלוקי של הדברים ובשורש הנעלם והנסתר ולא משתעבדת אל הדברים החיצוניים. עד כאן הרבה הרבה נשאר באמתחתנו ובאמתחתו של המהר"ל, וחלק מהדברים אולי נוכל לראות בהמשך הפרקים, וחלק נצטרך לדחות למועד אחר. שבת שלום וכל טוב.